שלום לכולם, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר. פרק שמגיע אחרי פגרה כפויה ודי ארוכה, יש להגיד. נראה לי שהוציאה קצת את כולנו מהשוונג, וחלקנו לא זוכרים אפילו שמות של שחקנים. אז אנחנו פה היום בשביל לעשות פרק של חזרה לשגרה, קצת להוריד את החלודה ולהתכונן למחזור הקרוב מול הפועל כפר סבא, וגם לעבור על כל מה שהיה פחות או יותר עד עכשיו בליגה, כדי שנבוא מוכנים לשבת. אז אני רוצה להגיד שלום לברק גרונדמן.
אהלן, שלום, חזרה מבורכת.
לגמרי, מה שלומך ברק? איך אתה העברת את הפגרה?
קשה, קשה. ספרתי את הימים לסגר, הפגנתי עם הכדורגלנים לחזרת הליגה, והנה זה הצליח.
תן עליך. ושלום לחמי בורדוביץ'.
אהלן, אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך חמי?
סביר, מינוס.
מינוס, זאת אומרת הפגרה עברה כל כך טוב.
הפגרה עברה נהדר, אני גילוי נאות עובד בכדורגל, ולכן אם לא מספיק העובדה שעצרו הכל, אז גם כשעצרו לי את הכדורגל, אז מעבר לכיף שלי, עצרו לי גם את הפרנסה, שזה ממש, ממש היה כיף גדול.
אתה אומר דאבל אימפקט.
לגמרי. בסדר, יהיה טוב, אני יודע.
לגמרי. בוא נקווה קודם כל שתהיה ליגה שלא תיפסק לנו אחרי כמה מחזורים, כי זה די מוציא מהשוונג. אם אני מסתכל, אספר את התחושות שלי, אז זה באמת מרגיש כזה סוג של להתניע מחדש, אבל באמצע של משהו. איך זה הרגיש לכם?
אני קשה לי אפילו להגדיר את זה בתור עונה עד עכשיו. זה לחלוטין סוג של מחנה אימונים מלווה בפגרה, מלווה במשחקי אימון, מלווה בגביע טוטו. אין שום תחושת המשכיות, ואין שום יכולת לעקוב בצורה מקצועית אחרי מה שקורה, כי אתה לא באמת לא נכנס לכושר, או לא נכנס לאיזשהו קצב כזה שנותן לך להתרשם משחקנים. יונס מלאדה נותן לך רביעייה במשחק היחיד שהוא משחק עונה, זה נגד קבוצה שמוקד קורונה, זה הדבר היחיד שאני זוכר עד עכשיו.
האמת שחייבים להגיד שזה גם יצאנו בתזמון הכי פחות נוח. עד שאתה נותן כזה שביעייה, מתחיל פה איזה משהו, אתה חושב בדיוק. שאתה מתחיל פה משהו חיובי, ואז פתאום הצירה כזאת. ברק, איך אתה קיבלת את כל הצירות האלה?
אני חייב להגיד לכם, חשבתי זה לפני כמה ימים, שתמיד יש את הסיפורים על שנות ה-60, שהוא שותה בקבוק בירה ועולה למגרש, או מעשן סיגריה במחצית, אז אפילו זה יותר מקצועני ממה שקורה עכשיו. כי ההיעדר רציפות הזה זה דבר שהוא מופרך, הוא כמו הרבה דברים שקורים היום, הוא לא קרה אף פעם בהיסטוריה, לא נתקלנו בכזו הזיה מוזרה, וכן, תחשבו על זה, ממרץ, כמה פעמים, כל הזמן אומרים אקורדיון, אז מחזירים ומשחקים שבועיים וחוזרים, ורק מי שבאירופה, ורק מי שזה, וגביע טוטו ומשחקי אימון, זה לא ברור. ממרץ שנפסק פה האירוע, עד היום, כל מה שקרה באמצע זה פשוט המאמץ לשמור על איזושהי שגרה או רציפות או משהו עם הספורט, אבל מקצועי זה לא, ובעל ערך ספורטיבי אני גם קצת בספק.
אגב, את התקופה הזאת של קצת התלבטות אם להחזיר, מותר משחקי אימון, אסור אימונים, אסור משחקי אימון, קצת סלט שאני לא יודע, יכול להיות שמבחינת נראות החוצה, כלפי שאר האוכלוסייה, כמובן בגלל שיש הגבלות, אז רוצים, לא יודע מה, אולי זה אמפתיה מסוימת, אבל לא היה נראה שבאמת יש סיבה להפסיק אימונים או להפסיק משחקי אימון, כל עוד מצליחים לשמור על קפסולות מסוימות.
תראה, אנחנו חיים במדינה הזאת, ואתה רואה איך זה מתנהל, בין אם זה משרד החינוך, בין אם זה הפגנות, הלוויות, זה בכלל לא משנה באיזה צד אתה. אבל אתה רואה שהדברים לא מאורגנים ולא מאורגנים, ומצד אחד אתה לא יכול ללכת לפדיקור באחד על אחד, או לספר, אתה כן יכול ללכת להפגין עם 30 אלף, או להתקהל בבית כנסת, גם 20 אנשים. בשטח, בסוכה סגורה כן, אבל על דשא פתוח לא. גם 10 שחקנים, 5 על 5. היה פה הרבה, לא פוליטיקה, אבל עניין של נראות. רצו לסגור את כולם בבית, וכל ההיגיון של, של ספורט ושל שטח פתוח, ועד 10 שחקנים שיכלו להתאמן בקפסולות, כמו שאמרת, רצו לתת פה איזושהי שגרת חירום כזאת של כנסו לסגר, כולם כולל כולם, והכדורגלנים חטפו את זה. תראה, אנחנו יושבים מהצד, רואים מהבית, אבל זה פשוט בלתי אפשרי לחזור לשחק כדורגל ברמה כזאת. הם חוזרים לפעמים בעונות נורמליות מקיץ של 12-14 יום, אם יש אירופה, 3 שבועות, אם אין אירופה, ומדברים, אז יש חילת עונה, ולוקח זמן להתניע, והחזרו לכושר, ורק בינואר נראה את הקבוצה. אז מה יש לנו להגיד עכשיו, אם אחרי 3 שבועות זה ככה, כשהם בעצם כבר חודשים שלמים יושבים בבית, ולא מתאמנים. קשה.
שאלה אפילו יותר רחבה, זאת אומרת, אם באמת לוקח כל כך הרבה זמן, נניח להתניע מחדש ולחזור, אחרי עוד פגרה, ועוד פגרה, ובעצם לא מייצרים רציפות מסוימת, שאלה גם איך אתה מכין קבוצה לדבר כזה, מבחינת מאמן כושר, מבחינת מאמן רגיל, כן? המאמן הראשי. זאת אומרת, איך הוא יודע לבנות עכשיו אסטרטגיה, איך הוא יודע לבנות את התוכנית אימונים שלושתתים? כי כמו שאתה אומר, ההפסקות האלה, כשאתה בא ועושה אותם בקיץ, עכשיו כמובן זה הכל קור של המציאות, אין פה לבוא בטענה למישהו כמובן, כן? אבל בקיץ יש לך מחנה אימון, אתה בונה סרגל מאמצים מסוים, אתה כדי להגיע לפיק שנה בעונה קודמת, סליחה, ערכנו את יניב מדר, המאמן כושר הקודם, והוא בא והוא סיפר לנו גם, דרך אגב פרק מומלץ למי שלא הזין, והוא בא והוא סיפר לנו איך מכינים קבוצה, ומתי, איך מתכננים מתי להגיע לפיק בעונה, וכל הדברים האלה, וכמובן שזה משפיע בצורה ישירה גם על היכולת של השחקנים. אז עכשיו לחזור מפגרה כזאת, השאלה אם מתחילים את כל הסרגל מחדש, השאלה אם ניגשים לזה בצורה אחרת, איך מאמן בכלל מכין קבוצה לדבר כזה, תעלומה.
כן, אנחנו כמו שכולם, אנחנו למודי ניסיון, וזה ברור לך שעלול להופיע פה סגר שלישי, או הגבלות כאלה או אחרות, ובאמת, אתה נכנסת לנישה של הכושר עצמו, אני אומר לעצמי, ב-X זמן אימון שאתה מקבל, מרגע שאפשרו לך לחזור לאימונים, מה הכי דחוף לך? לחזור כמאמן, לחזור ולחדד את העמידה במגרש, את הדרכה הטקטית, שיגעו בכדור כמה שיותר, משחקונים וכאלה שיגעו בכדור, או שאתה בעצם אומר, תשמע, בסוף אני צריך שיחזיקו 90 דקות, אז בוא נעזוב את זה, ואני מעדיף כרגע להתעסק בכושר. ואז כשאני נכנס לכושר, גם שם הדילמה, כמה אתה שם את הסרגל. אתה כרגע מוריד חלודה, אתה מתחיל לבנות סרגל מאמצים שבו אתה תטפס, אולי לקראת ינואר שבו יהיה סגר נוסף, ואז למה טיפס, אתה יכול... אי ודאות, פשוט אי ודאות, ולכן אמרתי, זה כל מה שקורה עד שלא נתיישר נורמלית, זה לפחות ברמה המקצוענות שהורגלנו אליה, וברמת הספורט והתחרותיות, הוא לא ב-100% שם.
תמי. אתה ידוע שהכינוי שלך הוא ריימונד, ועל מה היית שם דגש עכשיו אם היית, אם היית מחליף את ריימונד כמובן? על האספקט הגופני יותר או על האספקט הטקטי-מנטלי, whatever?
לדעתי זה חד משמעית על ההיבט הגופני של הכושר, כי לדעתי בחוסר ודאות הקיים, הדבר היחיד שאתה יכול לנסות לעשות, זה לשמוע את השחקנים באיזשהו כושר משחק, כי אם תסתכל, בוא נגיד ככה, אני מסתכל פשוט על כל הליגות, במעט שיוצא לראות, אתה רואה תוצאות שלא היית רואה בעונה רגילה, אתה יודע, אנגליה, התבוסות של ליברפול ויונייטד בצורה כל כך חד צדדיות, זה דברים ש...
ומכבי נתניה 7-0.
כן, אבל במקרה של נתניה עם סכנין זה באמת היה, זה קצת היה פתטי שסכנין באמת, כל הקבוצה לא שיחקה. אז לדעתי, אתה יודע, אם אתה צריך לבחור אחד מהשניים, אז זה פשוט לנסות ולשמוע על כושר. אבל אגב, הבעיה של הכושר, אתה יודע, זה גם הבעיה של הכדורגלן הישראלי, אתה יודע, קריסטיאנו רונלדו בבידוד, תהיה בטוח שהוא... שומר על כושר עד לכמה שאפשר בלי קבוצה לידו ובלי מאמנים לידו.
כן. כן,
שחקן
כולנו...
הישראלי, כן, כן חייב את האבא והאימא שיצעקו עליו באימונים, כי הוא לא יעשה את זה בבית.
נכון. ראינו כולנו את הווידאו, גם שלו, גם של איבראימוביץ', באמת בפגרה הזאת, תיקון קצר למכבי נתניה סכנין. לא היו חסרים שם כל כך הרבה שחקני הרכב, לדעתי איזה 2 גג או משהו כזה, או 2-3, הבעיה הייתה לדעתי אצלהם הרבה יותר מהותית בהכנה למשחק, בראש ולא במספר השחקנים או איזה שחקנים עלו לדשא. אני איתך בהיבט של הכושר גופני, כי זה נורא חשוב גם להימנע מפציעות כשאתה חוזר מכל מיני הפסקות כאלה, וגם זה נותן חשוב כן. של יתרון על הקבוצות האחרות, כי גם, בוא נגיד שככל שהטווח זמן של הליגה קצר, כי כל פעם הרי נעשה הפסקה, ונעשה הפסקה גם אני אשאר בהמשך לפי הקצב, לפי הקצב הזה שאנחנו רואים גם בעולם, אז יש יתרון מסוים לזה שאתה תבוא בכושר, כי יהיה הרבה יותר משחקים בטווח זמן קצר.
בדיוק, בדיוק. ולכן הדגש, אם כבר, כמו שאמרתי, אם כבר זה אחד מהשניים, זה על זה, כי לא צריך לשכוח שהמטרה השנה היא להישאר בליגה. עם כל הבלגן מסביב והעונה הזאת שמשבוע לשבוע נראית מיותרת לחלוטין, ושעושים אותה רק בגלל שצריך לעשות את זה, ובגלל שיש חסויות וטלוויזיה ושידורים, אבל אסור להוריד את העיניים מהמטרה הראשית. בעונה כזאת, לדעתי, זה להבטיח הישארות עם כל מה ש... עם כל הדרמות.
צריך לראות לאן זה מתפתח. ברק, בואו נחזור קצת באמת יותר לכיוון של הכדורגל. מכבי נתניה עם שתי משחקים עד עכשיו העונה, הפסד אחד בדרום לבאר שבע, 3-2 במשחק שפתח את העונה. אחרי זה הגיע המשחק מול סכנין, פה ביהלום, 7-0. מה ההתרשמות שלך עד עכשיו? איזה שחקנים היית מסמן כשחקנים ששחקני המפתח משתי המשחקים האלה, נקרא לזה, כמובן שזה הכל בכוכביות פה.
נתחיל מזה שחמי אמר, פתאום נתן לנו איזו סתירת עידוד כזאת, עם לא לשכוח שהמטרה היא להישאר ליגה. ובאמת אחרי שני המחזורים האלה, גם ההפסד, ובוודאי הניצחון, עם כל התירוצים במרכאות הלגיטימיים שהיו שם עם סכנין ועם ההכנה למשחק, בסוף ראית הקבוצה ואמרת, וואלה, משחקים. וואלה, יש סיכוי, ואתה יודעים, זה קצת כמו נבחרת ישראל, הרי אתה מתחיל עונה, אתה מתחיל לפנטז ולחשב נקודות, ומשחק הבא ננצח פה, ויש רצון. אבל אני מסכים שבסוף אנחנו משחקים, וזה מאוד משמח אותי, עם כמות... לא קטנה של שחקנים שעלו מהנוער, שחקנים צעירים, זרים שעוד לא, שנחתו מהמטוס ישר לבידוד, שעוד לא ראינו מה הם בדיוק שווים, מה הלך פה, מה הלך שם, אבל לא לאורך זמן, ובמצב כזה של בניית קבוצה כמעט מאפס, באמת המטרה היא, בוא נאמר, להישאר ליגה זה קצת גס, אבל להבטיח... את המקום שלנו כמה שיותר מוקדם. פלייאוף תחתון זה כנראה יהיה, לא רואה פלייאוף עליון, אבל שכמה שיותר מהר נגיע לשם ונוכל... משהו שנראה קצת כמו העונה הזאת, רק לא מהלמעלה שהיינו והציפיות שנחתנו למטה, אלא מהדאגה, החרדה של להישאר בליגה, וכמה שיותר מהר לקבל את האוויר הזה ולהמשיך לבנות את הקבוצה, כי בעיניי זה השנה הבאה. גם תראה נורמלי, וכמו שאמרנו, מקצועית, תהיה שנה ספורטיבית אמיתית. אני חושב שראינו בעיקר צעירים טובים. עוד זה קשה עכשיו לדבר על שמות, אבל גנדלמן ראינו שנהיה שם איזשהו עוגן בהגנה. מלאדה לקח את עצמו והבין שבצ'יראי לא פה ולמד לא פה, וזה הזמן שלו. אביב אברהם, שדיברנו עליו גם בעונה שעברה, לא מתחיל, אלא... ממשיך להתגלות כזה שאני מקווה יישאר פה כבורג מרכזי להרבה זמן באמצע, וסביב השמות המוכרים, אני בעיני היחידה האמיתית היא לא הצעירים ולא הוותיקים, היא באמת מי שהורדנו מהמטוס. שם אני חושב, זה חיזוק, כמו שחיזוק זר צריך להיות, אם הוא ייתן לנו את זה או לא, זאת השאלה.
בוא נדבר רגע, נרחיב על זה אפילו טיפה. בפרקים הקודמים שלנו, וגם אולי בתחילת העונה, לפחות דיברנו על זה שצריך לחזק את ההגנה בעיקר, ויותר מזה דיברנו על להביא שחקן מנוסה. ובסופו של דבר נחת פה בלם זר, מעבר לקניימי, שכבר הזכרנו אותו בזה, מעבר אליו דיברנו על חיזוק, והבאנו בסופו של דבר בלם די צעיר, מקבוצה בליגה ההולנדית השנייה. זה הבלם שמכבי נתניה חיפשה?
זה הבלם שמכבי נתניה מצאה.
ונדר קאפ כמובן.
כן. לא ברור, עוד פעם, כל הדיונים האלה הם בהתניות, וכן קורונה, לא קורונה, ואם ואז. דיברנו גם בפרקים הקודמים על כמה קשה להביא. אני מאמין שמי שאחראי על זה הביא אותו, כי זה הכי טוב שהיה אפשר להנחית פה, בתקציב, בזמן, במדינות האדומות והירוקות והבידודים והחוזים והחלונות. אין ברירה במצב כזה אלא להסתכל על הצדדים החיוביים, שאחד מהם הוא שכנראה, אתה יודע, ישר אנחנו עושים את החיבור, אם הוא הולנדי, כנראה המאמן יודע מה הוא מביא לפה, או מכיר ברמה כזו או אחרת.
הוא דומה לזה, הוא דומה
לא רציתי. לא רציתי להגיד את זה, ולא רציתי, ואני מקווה שזה לא היה שיקול בעבר שלו, אבל כן.
סליחה, זה היה שיקול מרכזי, ואני בניתי את זה כטיעון השלישי והחשוב ביותר.
סליחה, אז הרפת.
כן, אז א' הוא הולנדי, ובאמת אני מקווה שההולנדי שמעורב בלהביא אותו יודע מי הוא ומה לעשות איתו. שתיים, הוא צעיר ו... ואפשר להסתכל על זה גם באופן חיובי, אם אנחנו נצליח לבנות אותו פה, נכון שאתה אומר לעצמך, נו, צעיר אז יש לי גם צעירים מהנוער שיכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מקווים שמשהו שמגיע מהולנד, אפילו מליגה שנייה, יש בו קצת יותר ממה שמביאים פה בארץ, צעירים או לא צעירים, והשלישי, באמת, מדובר בכפיל, זה... אפילו אם נותן עשירית ממה שניתן ון דייק, אנחנו מסודרים. למרות שכמו שאני מכיר את זה, אנחנו נשאר רק עם החלק האחרון של ון דייק, ולא עם השלוש שנים שקדמו להם.
אבל השאלה שוב, אני הייתי שוקל אולי, כמובן שהכל זה לפני שראינו אותו משחק בכלל, כן? אז אין פה בכלל משהו מבוסס. רק בהרגשה הייתי מחפש אולי להביא מישהו טיפה יותר מנוסה.
אני אגיד לך משהו שאמרנו גם בפרק הקודם. השאלה היא, סליחה שאני נשמע כמו עובדת סוציאלית, אבל השאלה היא, במצב כזה של קורונה, כמה אנשים בגיל 27 פלוס, שיכול להיות שיש אישה ואולי גם ילדים, יזיזו את עצמם בתקופת קורונה למדינות כאלה ואחרות, כשאתה באמת לא יודע מה הולך להיות בשנה, שנה וחצי הקרובות.
התשובה היא לא למכבי נתניה.
אז יכול להיות שזה גם חלק מהשיקולים או מהמגבלות, שאומרות לך, תשמע, בחור צעיר יותר נייד מאשר מישהו שיקח עכשיו את המשפחה שלו בתקופות סגר ויתקע פה.
נקודה מעניינת, וגם הוא מרוויח אוכל הרבה יותר טוב, אולי חוץ מהצ'יפס, הגיע למקום עם אוכל הרבה יותר טעים, אבל כן, לגמרי, נאחל לו בהצלחה. מי בקישור אנחנו בטח נראה את אלמוג חוזר, ומי לידו שחקני המפתח שאמורים לסחוב אותנו סמך מה שראינו עד עכשיו?
ראינו רוטציה כזאתי, ממשלה חליפית, אבל יש שם גם כמובן את חן עזרה, קניקובסקי, אביב אברהם. זה השלושה הוותיקים והמרכזיים. כשאנחנו רואים כל הזמן, גם עכשיו במשחק האימון נגד חדרה, שאילון ירושלמי, ועוד קודם ראינו את אלעד שחף, שמשתלב, חבר'ה שחזרו מהשאלות, ואני מאמין ומקווה שגם הם... תבוא עוד עזרה, כי אחד הדברים שבאמת הרגשנו בשנה הקודמת, גם בזאת שלפניה, שכאילו, אתם יודעים, גם בשנות ההצלחות, גם הגמר גביע ולפניו, שאנחנו, הספסל שלנו, אמר את זה סגל, מסתובבים אחורה דקה 60 ואין מה להביא משם. שאנחנו בנינו קבוצה שנגמרת בשחקן ה-12 או ה-13, ולפחות בקישור יש פה לפחות 7-8 שאפשר להחזיק אותם ולשחק עם זה, וגם לשחק עם עמדות. יש לנו את בנדה מקדימה, יש גם את רוי קורין, יש מספיק, אני מאמין, בן הז'ובל שהצטרף, לא אמרנו עליו מילה, אז זה נראה
כי... עוד הגענו להתקפה.
כן, אנחנו עוד במרכז, אז סליחה. זה נראה שיש מספיק חיבור, ואני מאוד מאושר מזה, שזה בנוי יפה, מאוזן, גם צעירים, גם ותיקים, גם צריך לחזור על זה, האופי של כשאתה מעלה שחקן מהנוער, אתה רוצה שיהיה לו ללמוד מאלמוג כהן ומאביב אברהם, שהוא לא כזה ותיק, אבל אתה רואה מה הבן אדם עשה בשנתיים האחרונות, על עבודה קשה, על מאמץ, וזה מעולה. בטח קניקובסקי, ואני ממש ממש מרוצה מהחלק מהמרכז, מהמגוון, וממה שאני מאמין שיתפתח שם.
מעניין. חמי, פעם היה בערוץ הספורט, שהיה ערב הכדורסל של ישראל, הם היו גורמים להם לבחור מפתחות לניצחון. אז אני רוצה שתבחר לי מפתח בקישור לעונה טובה.
קודם כל, בעוונותיי, ראיתי את ההפסד לבאר שבע, 90 דקות, ואת הניצחון הענק ראיתי רק בתקציר. ולכן, ככה, חוץ מהמספרים, המספר המפלצתי, לא יכולתי באמת להגיד מי היה דומיננטי חוץ מיונס שכבש רביעה, וזה קצת... אבל לבל, ממה שראיתי לפחות בבאר שבע, אז נראה שגבי מבין שהוא חייב לקחת על עצמו. והיו מלא דקות שמאוד אהבתי את מה שראיתי ממנו במשחק הזה. בכלל, הקצב היה נראה דווקא שמבחינת קצבית, מבחינת כושר וזה, היה מאוד מבטיח. היו מלא דקות כאלה טובות. ומהתקציר שראיתי נגד סכנין, גם ראיתי הרבה דקות שאתה רואה את הקבוצה מסתערת על הכדור, וזה משהו שבאמת חשוב שיהיה. בקישור, כן, אני, אתה יודע, מאוד מקווה שהשילוב שהם חפשים מכן ומגבי, ולפחות על הנייר, הנתוני פתיחה של בנדה, זה גם כאלה שאמורים בעצם ליצור לנו קישור קדמי מאוד מהיר, שבעונה כזאת שאולי של שחקנים עם כושר גופני לקוי, יכול להיות שדווקא משם יבואו נקודות האור שלנו והשערים.
מקווה, כן. אני גם הולך על גבי, לנוכח הפתיחת עונה המעניינת שלו. אז מבחינתי הוא המפתח לעונה טובה, זאת אומרת, מספרים טובים של גבי כנראה ייקחו אותנו למרכז טבלה ומעלה, עונה חלשה כמו עונה שעברה, תיקח אותנו קצת יותר למטה, הברומטר נקרא לזה.
כן, אבל אני גם, אני חייב לציין שגם ברק דיבר על אביב, וזה באמת, זאת עונה, אומרים את זה על כל עונה, אבל זאת באמת עונה ש... אם זה בגלל שהיא עונה פיננסית, ועם כל הבלגנים, ועם כל הדרמות והקורונה, זאת עונה שהוא באמת חייב לא רק להרים את להרים את עצמו, זה גם הוא חייב מבחינת מספרים, הוא חייב להיות פקטור, כי לדעתי הוא אמור להיות עם מספר דקות מאוד משמעותי השנה, ולכן גם ממנו צריך לראות הרבה יותר מספרים, תכלס, מבחן התוצאה, מה שנקרא.
אמת, נקווה באמת שהוא גם יביא את עצמו לעונה הזאת, זה חשוב וזה יהיה משמעותי. ומסתכלים טיפה קדימה, אז כמובן השם שבולט מעל הכל זה יונס מלאדה, בעיקר בגלל הכמות שעריה. מצד שני, הוא שחק רק משחק אחד. ראינו קצת את בנדה וראינו קצת את פרטייר. לי קצת היה קשה להתרשם מקוון, אבל כן, נניח, בנדה, למרות שזה רק היה משחק אחד, היה נראה, זאת אומרת, היה קל לראות את הנקודות חוזקה שלו, שזה המהירות, שזה המתפרצות, שזה הדריבל אולי, ומפרטר עדיין לא הספקתי להתרשם. אתה קיבלתם איזה רושם מסוים?
לא, שוב, המשחק של סכנין זה, לוקחים אותו קצת בערבון מוגבל, אבל ראית שם שלבנדה יש עוצמה ומהירות ו... יודע, מסוגל לעשות דברים שאתה מצפה משחקן זר, שהשחקן שגדל פה לא תמיד בנוי אליהם, בין אם זה תורשה, נהנים פיזיים, או עניין של עבודה קשה. במקרה הזה אני חושב שיש לו, כמו שחמי אמר, יתרון של כוח מתפרץ, של מהירות, שיכול מאוד לעזור. נוסיף אליו גם את, אם כבר כנפיים, אז בוודאי חן עזרא וגם רוי קורין, זה משהו שהמאמן צריך לראות, לבחור מה הכלים הכי חזקים שיש לו, וגם מול איזה קבוצה נכון להשתמש באיזה כלים מול מערכים. אני אחזור רגע למפתחות, ואני חייב לומר שהמפתח בעיניי הוא שלושת החלוצים שלנו. גם בן הז'ובל שחתם תוך כדי קורונה, בשושו כזה, גם פרייטר, וכמובן מלאדה. אני חושב ששנה שעברה ראינו מה קורה כשלא נותנים גולים. אז הקישור...
או שמסתמכים רק על שחקן אחד כדי שיתנותן את הגולים, ואז אם הוא לא נותן את הגולים, אז כמו שאתה אומר, אין גולים.
כן, כן. אז אני אומר, בין אם זה מסתמכת על שחקן אחד שנתן והוא לא נותן, ובין אם אתה מסתמך על שלושה, הם לא ייתנו. שהכדור ייכנס לרשת, ולא רק בפנדלים של הויבך. כשזה קורה, שוב, זה נשמע כמו איזה אמת פשוטה ומטומטמת, אבל ראינו איך שנה שלמה אנחנו פשוט מחמאות ומחמאות ומשחקים טוב, והתסכול הולך וגובר, וההגנה שלנו לא הייתה, וגם השנה לא תהיה כזאת שתחזיק אותנו על 0-0 או 1-0 כל משחק. כדור צריך להיכנס לשער, ובעיניי המפתח זה, אתם יודעים, המפתח הוא מי שיהיה שם, הז'ובל, או מלאדה, או פרייטר. שנה שעברה אנחנו, מה שנקרא, שמנו את, לא אנחנו, המאמנים, שמו את כל הביצים על הסל הזה שנקרא פאטוס, והגיע לו את הקרדיט, אבל באיזשהו שלב גם אנחנו ביציע כבר הבנו שדי, די, זה לא יבוא משם וזה תקוע, והתסכול הולך וגבר וזה כמו איזה כדור שלג, וגם מאחורה, זה הקרין גם לקישור, בטח להגנה, וכך הלכו התוצאות. בסוף זה כדורגל והכדור צריך להיכנס לשער. Put the ball in the basket, אם כבר ערב הכדור סל. אני בהחלט חושב שהתקפה, לא יודע אם 7-0 מסמן משהו, אבל התקפה, 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 גולים.
הלוואי. כן, אני איתך. Put the ball in the basket, זה השורה התחתונה, לא משנה מה קורה בתווך. זה כמובן פריבילגיות שאנחנו נשתמש בהם אחר כך. זאת אומרת, נדע לייצר את התוצאות, אז נחפש את הכדורגל היפה. אם נסתכל רגע קצת על הנתונים, אז אני מסתכל על מה שעדיאל אלבז פרסם. והוא הגיע קצת נתונים, ובמכבי נתניה עד עכשיו, שתי המשחקים, היו ארבעה שחקנים שבעצם שיחקו את כל הדקות, שזה דני באופן הגיוני, אורי גנדלמן, עידו, ואביב אברהם. אנחנו נראה את קארם חוזר, או שעידו וייר ימשיך גם לחזור הבא לדעתכם?
כבר ראינו בנגד חדרה, ראינו את קארם חוזר, זו בדיוק הנקודה שבה אנחנו לא יכולים להגיד ולהבין, ולצערו גם של מר וייר, קורונה תפסה אותו, הכל פרישמש, מתחילים מחדש, אז בין
אז
אם...
אז אין מומנטום.
עוד פעם?
אין מומנטום, אתה אומר.
אין מומנטום, כן, לא לקבוצה ולא לשחקן פרטי, אז אם עידו וייר קיבל את הרכב מתנה ועשה והתאמץ והשקיע, זה פשוט בטל ולא קיים כשאנחנו חוזרים אחרי כמעט חודשיים. עם קארם ג'אבר פישל ו... איך אני אגיד את זה בעדינות? עלה לו קצת וירד לו קצת מהרצינות שהייתה כשאתה עולה מהנוער. אז גם הוא למדת לקח, אני מקווה שלקח את זה איתו. עברו חודשיים, אנחנו לא יודעים מה יקרה. עוד פעם, עובדתית קארם ג'אבר פתח נגד חדרה במשחק אימון. בין שניהם אני לא רואה פה איזושהי, משהו דרמטי או איזושהי עמדה מכריעה. המאמן ישים שם את מי שנכון וטוב לו. אבל אני כן ציינת השמות שזה באמת מייצג, זה מראה, כשאנחנו מדברים על שני משחקים, על עידו וייר. ועמוס בוודאי, זה שם שקבוע, אבל גנדלמן, זה לדעתי השם, וזה גם נראה עוד במחנה אימון ועוד לפני ש... סוג של מחנה אימון. לפני שהתחילה העונה הזאת, הבינו שמכל מי שעלה בנוער, השפיץ והבסיס שייכנס עמוק להרכב, בין אם זה קשר חורי, בין אם זה יהיה בלם, בין אם זה היה אפילו מגן שמאלי, כשהיה צריך אותו במשחקי הכנה, זה גנדלמן, הוא שם והוא לא זז, וטוב מאוד, כל שנה אנחנו אומרים, אם יוצא אחד או שניים מהנוער לבוגרים שנשאר שם, זה נהדר, וזה כנראה השם שהמשיך איתנו הלאה, הוא עוד לא מפתח לשום דבר, אבל זה יהיה עוגן בהרכב.
אגב, אני מאוד כולי תקווה שהוא לא יתבזבז בהגנה, לפחות ממה שיצא לי לראות, יש לו נתונים שחבל לאבד אותם בקישור האחורי. ואם ההגנה מסתמנת להיות הגנת זרים, אז מן הראוי מאוד שלא נאבד אותו בקישור האחורי. לדעתי, כי הוא מראה, הוא מראה ניצוצות גם של בלם, אבל לדעתי זה, אתה לגמרי מאבד אותו.
אני חושב שהשתמשו בו בשלוש עמדות, בעיקר לפי הצורך. זאת אומרת, בקישור האחורי, אם אנחנו צריכים עם קשר אחד, אז אלמוג גם נמצא שם מן הסתם, וכנראה שהוא יפתח. אז אני חושב שגלדלמן יכול לשחק באמת או בעמדת הבלם, או בעמדת הקשר האחורי, או שהוא ישחק אחד מה-50-50. זה גם נותן כלים לשחקן צעיר להיות ורסטילי, לדעתי.
אין ספק, הוא גם מראה שיש לו את זה. הוא מאוד מאוד מרשים בנגיעה, בטאץ', בשקט, שזה בכלל שקט, משהו שאתה לא מצפה כל כך משחקן, שניים שממש בולט שזה אצלם, זה הוא ורוי קורין, שזה, אצל רוי קורין זה אפילו גובל קצת במין חוצפה כזאת, שהוא פשוט לא מעניין אותו, הוא בא ו... אתה יודע, רק רוצה לקחת את הכדור וכל הזמן רוצה אותו, לפעמים אפילו קצת טיפה בהגזמה, אבל זה יפה לראות את זה משחקנים בגילאים האלה, שאתה עדיין לא מצפה לקבל את זה מהם.
תגיד חוצפה חיובית, חמי, תגיד חוצפה חיובית, אתה לא יכול להגיד סתם חוצפה. יש מושג כדורגל שנקרא חוצפה חיובית.
רציתי להגיד את זה, אבל במקרה של רוי קורין, שאני אגב, אני מאוד אוהב, וכל פעם שהוא עם הכדור, יש לי תחושה כזאת, כאילו איך לקרות משהו. אבל במקרה של רוי קורין, לפעמים זה גולש לסתם חוצפה, כשהוא פתאום כזה ממשיך לכדרר ולוקח איזה בעיטה מאיזה 38 מטר ככה, אבל זה טוב, זה כי יש לו גם טכניקת בעיטה ששמתי לב בכמה רמות ובעיטות שאתה, בעיטה נקייה כזאת, דברים שכיף לראות ולדעת שיש משהו כזה לצפות לו.
כן, כן, אז זה באמת לפעמים יוצא קצת כרק חוצפה, אבל מגוף כזה קטן לפעמים מוציא בעיטות עם טכניקה מאוד מרשימה. אני רוצה להגיד, אמרתם על גנדלמן, על הבלם ועל הקשר האחורי, שצריך לזכור גם את ההשקעה הפיננסית שלנו, יובל שדה, אחרי שרון אשכנזי קצת לא הלך שנה שעברה, וניסו תחילת השנה, וזה לא בדיוק הסתדר, אז יובל שדה, אני כן רואה, שוב, משחקי אימון ומשחקים שהוא מנסה לשלב אותו, וכן להוציא שם, שוב, לבנות את הסגל, גם אם הוא בונה אותו כשחקן 13, 14 או 15, שתהיה אלטרנטיבה, שלא אלמוג מקבל אדום וקניקובסקי הופך להיות קשר 50-50. שיהיה אלטרנטיבה, ועוד פעם, חושב שהיה חשוב לי להזכיר.
במעט שראיתי את יובל שדה, יש לו גם, אם שמים בצד את הבוסריות וזה, אז גם יש לו איזה... מסירה נקייה כזאת, שקט במרכז שדה בדקות של ראיתי בגביע הטוטו. אני מסכים, צריך לתת לו דקות וצריך לראות לאן זה מתפתח.
יש הרבה שחקנים כאלה השנה במכבי נתניה, שמעניין מי ייקח את ההזדמנות שלו בשתי ידיים ויראה טיפה יותר בשלות. רק נגיד שעד עכשיו, בשתי המשחקים האלה, שישה שחקנים בישלו, שהמוביל זה חן עזרא עם שתי בישולים, זה גם יפה, זה אומר שהחלוקה היא קבוצתית. דיברנו על יונוס מלאדה, שהוא מלך השערים, אחריו הוא עם ארבעה, סליחה, קניקובסקי עם שלושה, ואחריו אלעד שחף ורון אשכנזי עם אחד ואחד תמה. מסירות מפתח, אביב אברהם עם חמש, זה גם יפה לראות, זה אומר שהוא נכנס לעניינים קצת, וזה, אני חושב שזה ייתן לנו קצת, ייתן לו יותר ביטחון, ואז ייתן לנו יותר גמישות בקישור. שחוביץ', אומנם רק שתי משחקים, כמו שאמרתי, אבל עד עכשיו מאבקים מוצלחים, כדורי רוחב, נתונים יפים. אז נקווה, כי זה נניח נקודה שגם תמיד היינו צריכים לשפר. זאת אומרת, הרבה פעמים היינו נכנסים ראש בקיר דרך המרכז, וברגע שהמגנים שלנו משתתפים במשחק ההתקפה, זה מרווח, וזה גם נותן יותר נותן שטחים לשחקנים כמו חן עזרא, להיכנס פנימה ואולי לתת ולהוציא מזה בישול, או שער כמובן. נעבור לקסם היותר גדול של הקורונה, נעבר חודש וחצי בעצם במשחק האחרון שלנו, והקורונה הפכה את מכבי תל אביב להפועל כפר סבא, שזה צריך לבדוק באיזה תסמינים זה נופל, אבל יצאנו לפגרה הזאת בהנחה שאנחנו הולכים לפגוש את מכבי תל אביב, אבל הגענו להפועל כפר סבא, ובואו נדבר עליהם קצת כהכנה לקראת המשחק. שהוא קורה ביום שבת הקרוב כמובן, מכבי נתניה מארחת, אז הפועל כפר סבא, מלך השערים שלה, באופן לא מפתיע, זה עומר פדידה, עם 3 שערים, דרך אגב, קבוצה שהתחזקה בצורה די יפה בפגרה הזאת, לפני שאנחנו נכנסים רגע לנתונים. לא ככה ברק?
כן, כפר סבא שהתחילה את סבב הקורונה הראשון של אפריל-מאי, כששם היו פיטורים וחלטים ובאמת ריסקו שם את העסק, הצליחו לצלוע את סיום העונה הזה ולהישאר בליגה, והשנה, ציפית שהכל יתרסק עוד יותר, זה דווקא נבנה יפה גם סביב רכש, גם מאמן וגם תוצאות, והדבר המדאיג באמת, אנחנו זוכרים את הטראומה של פנדל חדידה, פדידה, סליחה. זה היה פנדל חד. אז זה היה חדידה. חד וכואב זה היה בדקה 96 שמה, ב-2-2, אז הוא באופן מדהים חוזר וממשיך לעשות את מה שהוא עושה בכפר סבא. המפתחות, אז כנראה זה הוא, אבל השנה זה באמת לא רק הוא. שנה יש שם סגל טוב, והדברים מסתדרים להם באופן ש... אני חייב להגיד, אמרת מקבי, בסיטואציה שבה היינו אמורים לקבל את מקבי, זה היה איזה מוצא שבת של מיד אחרי הכיפור או משהו, זה אולי היה יותר נוח מאשר לקבל את כפר סבא. כי הייתה שם אחרי מקבי פתח תקווה ובני יהודה ומפורק והראש באירופה, יכול להיות שמשם היה יותר...
וחצי כן? סגל חולה קורונה.
כן, אז יכול להיות שמשם היה יותר נוח להוציא נקודות, אבל כן.
אנחנו לא אוהבים שזה קל, אנחנו אוהבים לקחת נקודות שזה קשה.
אז כפר סבא בהחלט יהיה קשה.
אז רק נגיד, הפועל כפר סבא עם 5 שערים עד עכשיו, מקום שלישי בליגה, אנחנו כמובן מקום ראשון, אחרי התוצאה האסטרונומית מול סכנין בכיבוש שערים. מקום שלישי באיומים לשער, הפועל כפר סבא עם 39, כשמובילה עם מכבי תל אביב עם 50. איומים למסגרת, אנחנו מובילים עם 18. איומים מתוך הרחבה, הפועל כפר סבא שלישית בליגה עם 21, איומים מחוץ לרחבה, גם שלישית בליגה עם 18, זה נניח נקודה שדי חלשה אצל מכבי נתניה, שאנחנו אנחנו במקום הרביעי מהסוף, רק עם 7 של איומים מחוץ לרחבה. שניים מהשערים של הפועל כפר סבא הגיעו בפנדלים, זה גם מסביר אולי את המספרים של פדידה. אז זה פחות או יותר הקבוצה שאנחנו יכולים לפגוש בשבת, שחקני מפתח לטעמי עומר פדידה, שכמובן הזכרנו, אור דסה, שהגיע אליהם עכשיו מפועל רעננה, סוקונה, שכמובן מי שראה ליגה לאומית שנה שעברה קצת, ואפילו לפני, כחברה פועל פתח תקווה.
וקיזיטו.
נכון.
יש שם, הביאו שני זרים טובים, אור דסה שהוציאו אותו מהפועל רעננה, שבדיוק רכשה אותו ממכבי תל אביב, ואני לא מניח כל כך מהר ויתרו עליו, אבל כנראה שהירידת ליגה עשתה משהו. יש שם חלק קדמי מוכשר, מהיר מאוד, וזו שאלה מאוד מדהיגה איך נסתדר איתם בחלק הזה. אני חוזר לתזה שלי ממקודם, ככל שאנחנו נצליח להבקיע יותר מהר, או יותר, אז יש לנו סיכוי להחזיק במשחק, אם אנחנו ננסה להתגונן ולשמור, זה פשוט לא יקרה.
אני בעד להפקיע יותר.
כן, זה תמיד נכון, הכוונה שלי הייתה, יש יותר סיכוי לנצח 4-3 מאשר 1-0 את כפר סבא.
כן, אני חושב שאולי עכשיו אחרי השינויים הפרסונליים בהגנה שלנו, יש מצב שיש לנו הגנה מהירה. שוב, לא ראינו עדיין את ה... לא ראינו מספיק מה... לא ראינו את הבלם החדש בכלל, אבל מהקניימי גם לא ראינו כל כך הרבה. אני לא יודע להגיד עדיין הוא מהיר או לא, אבל אולי זה גם, אולי זה משהו שגם היינו צריכים לשים אליו לדגש, זאת אומרת, אחרי שנים של הגנות יחסית איטיות.
לא, אבל מדובר גם בכפר סבא, בלי קשר למה יש לנו בשחקנים מהירים אובייקטיבית, לא בהכרח שאתה מסתכל מול זלטן שחוביץ' או מול וייר או קארם. מדובר בשחקנים, ראינו אותם גם עונה שעברה, גם קיזיטו, גם סוקונה, מאוד מהירים וחזקים. אתה רואה מהרגעים האלה שאתה רואה את הכדור אף, והחלוץ מתחיל את הספרינט מאחורי המגן, ופשוט עובר עליו כמו סרט מצויר. מיפ מיפ! ועוקף אותו בדרך לשער, אז...
כמו הגול השני של צ'כיה, נגדנו, שזה היה, זה היה פשוט עצוב לראות את זה.
כן, אז אני מקווה שככה זה לא יראה בשבת. אבל טוב, בוא נבחן. העיקר שזה חוזר, מה זה משנה איך?
אגב, אני ראיתי את כפר סבא נגד הפועל, אני עבדתי באותו משחק, וזה היה בולט מאוד לראות את החלק הקדמי המאוד מהיר שלהם. כי הם, הפועל כביכול שלטו אופטית במשחק עם מנת כדור סתמית הרבה פעמים, אבל ברגע שהכדור היה אצל כפר סבא, הם טסו קדימה. וזה באמת משהו שצריך לשים לב אליו, כי הם באמת עם קישור קדמי והתקפה מאוד מהירים.
אז חמי, בוא נתקשר לזה ונשאל מה אנחנו נראה על הדשא בשבת?
אני כל כך לא יודע לתת תשובה חדה ומדויקת.
הכל בסימן שאלה עדיין.
כן, כי אין מה לעשות, הם בדיוק באותו מצב כמונו, הם גם לגמרי ב-out of it, עם פשוט המון זמן בלי כושר משחק, ולכן אפשר לצפות להכל. אני עם ברק, אני לדעתי זה לא יהיה איזושהי תוצאה כזאת שקבוצה תגנוב 1-0 קטן.
אתה אומר רב שערים?
יש מצב, תשמע, כי תיאום זה משהו שאתה, תיאום בהגנה זה משהו שאתה יוצר תוך כדי תנועה. כושר זה משהו שאתה יוצר תוך כדי תנועה, וזה דברים ש... שוב, אחת הסיבות שאתה רואה תוצאות אסטרונומיות כאלה בליגות, זה בגלל, זה בדיוק בגלל זה, זה הגנות למתואמות כל כך, כושר לקוי, טאץ' כזה בלי ביטחון, שגורם למשחקים שבדרך כלל היו צריכים להיות עם תוצאה X, להיות עם תוצאה Y. אני הייתי הולך על משהו בסגנון של איזה 2-2, או אפילו, אתה יודע, אולי אפילו ניצחון של אחת הקבוצות כזה בתוצאת משחק רב שערים כזה. ונקווה שבאמת זה אנחנו, כי כמו שאמרתי, אני בהתחלה ואז ברק, צריך, המטרה כרגע צריכה להיות באמת לאגור את הנקודות כדי שלא נגיע למצב שבעונה כזאת ניכנס בכלל לכל מיני סיפורים שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם, כי זה באמת יהיה הקש על העונה הזאת, אם בסוף גם נמצא את עצמנו נכנסים לסיפור טרגי כזה שאנחנו כבר מכירים.
אני רוצה לענות לשאלה מה נראה בשבת על הדשא, אז תשובה די ודאית, וכנראה היחידה, 22 משוגעים רודפים אחרי כדור. אין, אני לא חושב שמישהו יכול להעריך, זה באמת, נגיד לשלוח ווינר בשבת הזאת, זה הדבר הכי מטומטם שאפשר. מישהו יהיה מופתע עם כפר סבא, תיתן לנו, לא נסחף, שלישייה.
או שאנחנו ניתן להם.
בדיוק זה המשפט הבא שלי. מישהו יהיה מופתע אם נצליח לתת שם שלישייה, רביעייה, באמת גם, לחטוף אחד, שניים, אבל אין שום היגיון, אתה מקבל, כאילו הרבבו את החבילה, עצמת עיניים, ועכשיו שלוף קלף. אין, זה לא מתבסס על שום דבר. עוד פעם, כשאנחנו מדברים על קבוצות שהן די באזור, זאת אומרת, מכבי חיפה, קריית שמונה, אני מניח שאנחנו יודעים לאן הכיוון, או באר שבע סכנין, אנחנו יודעים מה יהיה הכיוון. אבל עוד פעם, כי זה קבוצות שעוד שיחקו את אירופה וראינו אותם. כל שאר הקבוצות בליגה, זה באמת לא משהו שאפשר לחזות אותו. נקווה בעיקר להמשכיות. אני לא יודע מה יהיה נגד כפר סבא, אני רק רוצה שאחרי כפר סבא יהיה עוד משחק.
אגב, אמרת מכבי חיפה, מכבי חיפה עשו מחנה אמונים, שלפחות על פי הרשתות החברתיות והסיקור, עשו מחנה אמונים רציני. זאת אומרת, יש מצב ש...
גם אם הוא לא היה רציני, מספיק לעשות מחנה אימונים כדי לייצר עוד המשכיות. שזה בדיוק, קבוצות כן. אחרות בליגה לא עשו, זה קצת מוזר לי.
כן, כן, כי זה שוב, זה נכנס תחת כל התחומים האפורים האלה שהממשלה הזאת מחליטה כן לאכוף, לא לאכוף.
לא, אבל זה מחנה שהוא בחול.
גם לכדורגל.
מחנה שהוא בחול לא אמור להיות בעיה. ראינו שזה, זה, מכבי חיפה כן עשו את זה. מי ש, אני משער שזה גם עניינים תקציביים, אני משער שזה חלק מהשיקולים של...
אגב, גם הפתיחה של מכבי, לא, אני לא חושב שצריך לקחת את הפתיחה שלהם בשום, לגמרי ברבון מוגבל. זאת אומרת, מכבי בסוף תתאזן, וזה לא יהיה מה שאנחנו רואים כרגע בליגה.
אין ספק שעד המשחק מולנו הם התאזנו. זה כמובן מה שמטריד אותנו, השאר לא כל כך מעניין. אז אני, למעט שאני עולה שבת, אני אלך על הניצחון שלנו, כי מה אכפת לי? אם אי אפשר לדעת, אז מה אכפת לנו?
עדיין, למה לא?
בדיוק. אז לפני סיום, פרק הזום הראשוני שלנו. מקווים שעזרנו לכם להוריד חלודה בעצם ולהגיע יותר מוכנים לשבת. כמובן, תעשו שייר, תעשו לייק, שתפו, ספרו לנו כמובן מה שאתם חושבים. אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה, תודה רבה.
ברק, הסרת את החלודה שלך?
השתדלתי כמה שאפשר, עוד קצת בשבת ואני כשיר.
תודה לכם, מבורדוביץ'.
תודה, אני יכול להגיד שאם למכבי נתניה כרגע תהיה לחלוצים, תהיה את הבעיטה הנקייה שיש לברק גרונמן בבית ספר אביחיל, אז אנחנו נהיה במצב בסדר גמור.
ריימונד, אם אתה שומע, אז ברק פתוח להצהרות.
חשבתי שחמי הולך להגיד תודה לאולפני סאונד 41 וחמי בורדוביץ'.
שיגיד לעצמו זה טוב, אחרי תקליט את זה.
כשקרדיט לא מגיע, אני לא לוקח בכוח.
חברים, אז בהצלחה בשבת שיהיה לנו, ונקווה שנדע לקחת את הנקודות האלה במשחק הזה, וכמובן אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלנו, פרסמנו שם חידון לקראת המחזור. אז אני הייתי דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מעולה.
שבוע טוב לכולם.